שואה, אפילו אישה ואפילו קטן שיודע למי מברכים. אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא לציבור ואינה כבוד לציבור. אגב, ואלו דווקא מצטרפים למניין הקרואים, אבל לא שיהיו כולם נשים או קטנים. אסור לקרוס מראש מגולה, ואין אסור לקרוס עם הארץ נכבד עשיר וגדול הדור לפני תמיד חכם. כי זה מזהים לתמיד חכם, רק כבוד לתורה שמתכבדת באנשים גדולים. נוהגים לקרות שבעה ולגמור עמהם הפרשה, ואומר קדיש, וחוזר וקורא עם המפטיר מה שקרה השבועי. הגהב וכן נוהגים בעיר טוב, שהם המפטיר במניין הקרואים. אבל בחול, שאסור להוסיף על מניין הקרואים, השלישי הוא המפטיר. אם לא נמצא מי שיודע להפטיר, אלא אחד מאותם שכבר עלו לקרות בתורה, כבר ממש להתבור קדיש אחר קריאת הפרשה, זה שרוצה להפטיר, צריך לחזור ולקרות ויברך הכירי עשות החל בעצה. אם טעה שליח ציבור וסיים הפרשה בשישי ואמר קדיש, אין צריך לקרות עוד אחר, אלא יקרא אם הוא מפטיר מה שקרה עם השישי. זה כמה נען מפטיר עולה למידה שבעה. מה שאין מוציאים בשבת, ספר שני לקרוא בפרשת המוספים, בפני שאין בפרשה אלא שני פסוקים. צריך לכוון לברכות הקוראים בתורה וכן לברכות המפטיר ויענה אחריהם אמן ויעלו לו להשלים מניין מאה ברכות שחסר מניינם בשבת. הקטן יכול להפטיר. כן אמרנו הכל עולים למניין שבעה אפילו אישה ואפילו קטן. כשאמרו חכמים שבעה עולים ביום שבת לספר תורה אין להקפיד שתעלה אישה, אבל חכמים אמרו אין כבוד לציבור שהאישה תעלה לספר תורה כדי שהיא פטורה מתלמוד תורה, כמו שידוע, ולמצב אותם את בניכם ולא את בנותיכם. אז האישה היא פטורה מתלמוד תורה. אם מעלים אותה לספר תורה, זאת אומרת שאפילו שיודעים כולם שהיא פטורה, היא שעולה לבניין ולא אנשים אחרים. אז פוסחים על אנשים אחרים למענה. זאת אומרת, משמע שאנשים אחרים הם עמי הארץ, כנראה, לא יודעים לקרוא בתורה, לכן הולכים וקוראים את האישה הזאת. זה פגיעה בכבוד הציבור. שיש הרבה ברוך השם שכן יודעים לקרוא. וכשהיא עולה, אז זה כאילו פוגעים בהם, כלומר שהם עמי הארץ, לא רואים לארץ לספר תורה, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם ויצא, כמה גברת הזאת, היא שקורא לבני השבעה עולים. לכן, כמו שאמרנו, זה פגיעה בכבוד הציבור, לכתחילה לא קוראים אותה. במקרה שטעה שליח ציבור וקרא אותה, בדיעבד יכולה לעלות. זה לא מעכב. אפילו שבזמנם, בזמן חכמי התלמוד, כל מי שיעולה לספר תורה הוא בעצמו היה קורא בתורה. ואין להם שליח ציבור, כמו עכשיו שאנחנו שומעים חזן קבוע, שהוא קורא בתורה, שמוציא לכל אחד ואחד מהעולים, אלא כל אחד ואחד בעצמו היה עולה וקורא. זאת אומרת שגם האישה הזאת, אם אנחנו אומרים שהיא עולה מצד הדין, ולפקה מנה הם קראו אותה גם כן, כיוון שעלתה לא תרד, אז משמע שהיא בעצמה יכולה לקרוא בתורה. איך יכולה להוציא את האנשים מזה חובה? הרי היא בצורה. כל מי שהוא פטור מהדבר, אינו מוציא סחרים מזה חובתם. התשובה על כך, שמעט קריאת התורה, לא ניתנה בתור להוציא את זה חובה. לא בשביל להוציא את זה חובה של הקהל. נשמעה ניתנה, ולא כמו כל המצוות שבתורה, שכל מי שאין מחייה בדבר, אין מוציא את החרים מזה חובתם. לכן מצד הדין מותר. הנה עובדה, כשקטן, יכול להוציא את זה בתורה. גם עכשיו, גם הלכה למעשה, גם עכשיו, אם יש קטן, בעל שכל, בעל דעת, אבל עדיין הוא לא בר מצווה. הוא פטור מהמצוות. אף על פי כן, מותר לו להוציא את ספר תורה ולקרוא את הקריאה שלו. למה זה? אם תאמר שאת צריך להוציא את זה חובתם, אז הקטן לא יכול להוציא את הגדול, את זה חובה. אלא הווה אומר שכל הקריאה בתורה היא לשמיעה ניתנה, ולא ניתנה כמו כל המצוות שבתורה. שהוא דין מיוחד בקריאת התורה. כך פרשו המאירי במסכת מגילה כ"ג ג', וכך גם כן אומר הראש בשם רבנו תם במסכת ברכות דף מ"ח. כן, למדנו מכל הדברים האלה שאין כאן עניין של יציאה היא לחובה. לפיכך גם האישה, אף על פי שהיא פטורה מקריאת התורה, היא פטורה מתלמוד תורה, כשעולה לקריאת התורה יכולה להוציא גם כיוון שהכל פנים שומעים את קריאת התורה, יוצאים בזה ידי חובה. רק יש על זה מעוררים משום כל באישה ערבה. אנחנו יודעים שלמשל אישה שהיא משוררת, שהיא מנגנת, אישה שהיא אשת איש, יש אומרים גם אפילו פנויה, כמו בזמננו אפילו פנויה, אם היא משוררת, מנגנת, אסור לשמוע את קולה, למה הכל באישה ערבה, בפרט כשהוא קורא קריאת שמע, קורא דברים שבקדושה, ושומע אותה שהיא שרה לה, כן, זה לא טוב. ונגיד בבית שלו, אדם מברך ברכת המזון, אשתו בחדר השני, היא מנגנת ככה בשעה שהיא עושה כלים, עושה משהו, אז היא שרה ככה להעביר את הזמן. לא מתכוונת שזה כוונה רעה, לא אחי, זה אסור. למה הכל באישה ערבה? ללמוד לה שתפסיק. לגמור ברכת המזון, אחר כך תשאיר כמה שהיא רוצה. מותר לאדם שישמע את קולה של אשתו, אבל בשעת ברכת המזון, באמת זה בניש בקדושה. כל שכן קורא קריאת שמע בבית שלו, באותה שעה לא צריך שישמע קול של אישה. כן, זה קול באישה ערבה, כמובן הכוונה היא כששרה, אבל מדברת, משוחחת עם חברתה למשל, או עם הילדים שלה, בקול לא שייך לומר קול באישה ערבה, זה דווקא בדבר של שירה. שירה זה לב נמשך אחרי השירה. אז אחרי אמרו קול באישה ערבה. כי קולך ערב, מרעך נווה, כל אותם הדברים שכתובים בשיר השירים, גם כן אמרו שצריך לזהר בהם. אבל מה שאין כן, כשהיא עוד מדברת, משוחחת בעלמה, זה לא כלום. הכל פני, קריאת התורה היא גם כן כמו נגינה. באמת זה גירי, יש פזר גדול, פזר קטון, שופר הולך, ואתנח, אני יודע, יש פה את התנועות, והתנועות האלה הן שירה. אז איך מותר לעשות דבר כזה? כיוון שהקריאה היא, השירה היא, שירה באה עם טעמי המקרא, עם התורה, אז לא נאסר הדבר הזה. במקום שיש שם קדושה, אין שם יצא לרע. לכן תראו, כמו שאנחנו קוראים פרשת השבוע, מה כתוב בפרשה? ותקח מרים הנביאה, ותעל להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה. אז היא שרה יחד איתם. באותה שעה הייתה שירת שכינה עליהם, כולם זכו להשאיר לקדוש ברוך הוא, כולם בקול אחד, במילה אחת. זה רק מכוח נבואה, בלי רוח הקודש, איך יכלו לעשות דבר כזה? אדם שרוצה למשל, יש לו מקהלה, חזן, יש לו מקהלה, כמה יושב איתם, כמה חוזר, כמה משנן להם, אצלהם את המילים, ואחר כך חוסר להם את השירה, ושם כולם בבת אחת, שישים רבו, כולם שרו ביחד. זה מנמד ששת עליהם שכינה. לכן אמרו רבותינו, ראתה שופחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל במעשה מרכבה. לכן כתוב שמה, זה אלי ואנביהו היו מצועים לקראתי הקדוש ברוך הוא. מלמד שנגע עליהם הקדוש ברוך הוא, שעשה עליהם שכינה. אז לכן שמה, במקום שיש כזה שכינה, אין שמה יצר הרע. לכן היה מותר למרים לשיר יחד, כל הנשים אחריה, היו גם כשמה גברים, איך שמעו אותם. כך אומר הרב חידה, שבמקום שיש שכינה, אין לחוש ליצר הרע. צריך לומר, גם כי כשאישה עולה וקורה בתורה לפי תומה, ושקורה טעמי המקרא יחד עם התורה, חכמים בדבר הזה. במילה, מכאן, תשובה למה שכותב בספר בעל העטור, בהלכות מגילה. שם המהר"ן כתב, שם המהר"ן הביא מחלוקת. אם אישה שהיא חייבת במקרא מגילה, כפי הדין, כמו שכתוב בגמרא, נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנס. גם הם היו בנס של פורים. ויש אומרים עקר הנס, כמו שעקר הנס היה על ידי אסתר. אז הרמב"ם וגם מרן, הלך בעקבותיו, סוברים שהאישה יכולה לקרוא את המגילה ולהוציא את האנשים ידי חובה. נגיד למשל מושב, אין שם אנשים שכל כך יודעים לקרוא, ויש אישה אחת ברוך השם, עמדה בבית יעקב, ויודעת יפה, יכולה לקרוא מגילה. יכולה להוציא אותה מזה חובה או לא יכולה? תעת הרמב״ם, כן, אישה יכולה להוציא, כיוון שהיא חייבת. זה לא דומה למצוות שלא היא פטורה מהם. מגילה, אנשים חייבות, כיוון שגם היינו באותו הנס. אז יכולה אישה לקרוא ולהוציא את החיים מזה חובה. אבל מרן בעצמו הביא אחר כך, ויש אומרים שאין מוציאות את האנשים. מי אלה יש אומרים? זה דברי בעל העטור. בעל העטור, רבי אבא מרי, כך יהיה שמו, הוא כותב שאין האישה יכולה להוציא בשום קול באישה ערווה. היא צריכה לקרוא את המגילה עם המגינה שלה, פעמי המקרא. אז זה כמו שרה, כמו שאומרת שירה. וכל באישה ערווה, לכן לא יכולה להוציא את האנשים בזה חובה. זה נעשה שבעה לעצור. אבל הלכה לא כך, מנה פוסק סתם ויש הלכה קסתם. מנה פוסק דעת הרמב״ם, שאישה יכולה להוציא את האחרים בזה חובה. אז זה טוענים, איך באמת מרן לא חשש לסברה שבא לעתור, הוא פסק כמודעת הרמב״ם. הלא כל באישה ערווה, גם הרמב״ם כתב את הדין הזה שכל באישה ערווה. גם מרן כתב את זה באבן העזר, שאסור לשמוע קול של אישה אשת איש, שהיא שרה, הומייה בהליכות בירכתי ביתה, עומדת ושרה. אפילו לא מתכוונת להשמיע לאחרים. יש תינוק שהוא בוכה, והיא פועה לו כדי שקצת ירדם. אז אומרת, מנגנת לו, שרה ככה, שירי חרס, עד שהילד הזה נרזם. אז גם זה באותה שעה, שהיא שרה, צריכה להנמיך קצורה לו, שלא תזגים בקור רם, קולי קולות, שאנשים אחרים ישמעו. בטח בטח, טוב, אנשים שומעים, בעל העמותה לשמוע, ילדים שלה ותלים לשמוע. בכל אופן, כל מה שאסור, רק שירה זה עלמה. אבל משאי כקריאת המגילה שיש בה קדושה וכאן יסופתי איזו חווה של מצווה, לכן לא חושבים לכך. זה כמו שאמרתי בעניין טעמי המקרא של קריאה בתורה, אותו דבר, טעמי המקרא של קריאה במגילה, אין שום מפרש ביניהם. כמו שאיתנו אמרנו, כל עולין למדינה שבעה אפילו אישה. לא כתוב שם שלא עולה אישה מפני כל באישה ערווה. זה כבוד הציבור, מה זה כבוד הציבור? כמו שאמרתי, שאם תעלה והיא פטורה מצוות תורה, ויש שם כל מיני אנשים ולא עלו, אז יגידו למה שהם לא עולים? כנראה שהם עמי הארץ, לא יודעים לקרוא בתורה. אז לכן בשביל זה אמרו שלא תעלה, וזה כבוד הציבור. אבל מה שאין כן, מדברים שבקדושה משום כל באישה ערווה, לא חושבים. והוא הדין, אם יש למשל מושב, שם האנשים לא בקיאים, לא יודעים לקרוא בתורה. ורוצים לקרוא אישה, שתעלו לקרוא את הקריאה שלה, לא לקרוא להוציא את אחרים מזה חובתם. אז גם כמותר, מה שאנחנו אומרים פה, שבקמעין חשש כל באישה ערווה, מה שכתוב פרק כבוד הציבור, זאת אומרת שיש אחרים שיודעים לקרוא, אבל במקרה שאין אחרים שיודעים לקרוא, אז היא קוראה את הקריאה שלה, אין בזה איסור. גם קטן שהוא עולה לספר תורה, שאנחנו אומרים שהוא עולה לספר תורה מותר, גם עכשיו הלכה למעשה, מותר לקרוא קטן לספר תורה. יכול לקרוא את הקריאה שלו, אם מעלים אותו שלישי או רביעי או משלים, איזה קריאה שמעלים אותו, אז הוא מוציא את עצמו וגם את האחרים מזה חובה. אף פי שהוא קטן, והוא פטור בכל המצוות שבתורה, אף פי כן, ספר תורה שענה שלשמיעה נתקן. למשל במגילה, לא ככה. במגילה, אפילו שהקטן גם כן היה באותו הנס. כשהרשע ההוא, המן, ביקש להשמיד עלו גבי את כל היהודים, כתוב טף ונשים ביום אחד. טף ונשים, אפילו טף, מה זה טף? ילדים קטנים. לא היה מרחם, אפילו על יד התינוק שנמצא בעריסה, לא היה, היה הורג אותו. וכן, כשהיה הנס, היה נס גם בשביל קטנים. אף פי כן, כיוון שיש לנו כלל בכל התורה כולה, קטן פטור במצוות, אי אפשר לחייב אותו במשרת מגילה. מי יכול לחייב אותו? כיוון שהוא קטן, אינו בלדעת. לכן, אם למשל קטן רוצה לקרוא מגילה, להוציא את האחרים מזה חובתם, הוא לא יכול לעשות ככה. באישה אמרתי שכן, אישה גדולה, בלדעת, חייבת בהרבה מצוות. לכן גם בעניין הזה, כמה שהחכמים חייבו אותה ואמרו נשים חייבות במקרא מגילה בגלל שהן נותנות אותה נס, יכולה לקרוא להוציא את האחרים מזה חובתם. אבל קטן, כיוון שהוא פטור באמת מכל המצוות שבתורה, אי אפשר לחייב אותו במקרא מגילה. לכן בשביל זה נחמה, הוא לא יכול להיות איזה חייב. אלא אם כן נאמר באיזה מקום נידח, אין שם שום אחד שיודע לקרוא להם. עד שבא הקטן הזה מסכן, הוא אומר שיכול להיות לקרוא, הוא יודע לקרוא, רוצה לקרוא להם. אז יכולים, אין ברירה. אחד זה אין ברירה, טוב, יכול הקטן להוציא אותם מזה חובה, בשעת הדחק. הוא יברך, הם לא יברכו. אבל הוא יברך, מקום אחר צריך לפתור את עצמו. גם הוא חייב בחינוך, על כל פנים. הוא יכול לברך, אין בזה חשש ברכה לבטלה. והם ישמעו, יענו אמן, וגם כן יקרא להם את המגילה. יותר טוב מישארו בלי כלום, בלי קריאה בכלל. לכן הוא יקרא להם, ויוציא אותם מזה חובתם. אבל לא שעניין שממש יוצאים ממש איזה חובה. כי סוף סוף הוא קטן. אם יש איש גדול שם, צריך אפילו שהוא בשעת הדחק לא יודע לקרוא כמו הקטן, אבל יכול לקרוא את המילים כהלכתם, לא משמש את המילים, אפילו בלי טעמים, שיקרא בלי טעמים, הוא קורא על כל פנים, עושים אותם איזה חובה, אבל קטן לא יכול לעשות אותם איזה חובה. אם אחר כך הקטן קרא להם ועושים אותם כביכול איזה חובה, ואחר כך נקרא שמה איזה חזן, יודע, שיודע לקרוא, אז החזן הזה הוא יקרא להם ועושים אותם איזה חובה, עוד פעם צריכים לקרוא, כי לא יצאו איזה חובה בקריאת הקטן. ושם פרט לדעת אותם הפוסקים שאומרים, אף על פי שהקטן הוא יש בו, הוא בר חינוך, מחנכים אותו למצוות, אבל המצווה היא לא עליו, המצווה היא על ההורים שלו, על האבא שלו, התורה חייבה את האבא שלו, חנוך הנער על פי דרכו, גם כי עסקין יסולו ממנה. כך כותב הרמב"ן בחידושה למסכת מגילה, דף י"ט, שהקטן הוא פטור מהמצוות בכלל, לא מדרשה ולא מדרבנן, אלא התורה הטילה חינוך על האבא. האבא חייב להקפיד עליו שיחנך אותו למצוות, אבל הקטן הוא לא חייב מדרבנן, לא שיחמר אחד דרבנן. איפה כל דברים שדרבנן, מאיפה למדנו אותם? מהפסוק, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. כך הגמרא אומרת במסכת ברכות י"ט, קוימו מצוות, הסמיכים הוא אז לא תסור. כל מצוות דרבנן סמכותם על הפסוק של הכתוב לא תסור. והקטן הזה הוא לא חייב בכל המצוות שבתורה, ולא חייב גם על לא תסור. אז מה, הוא חייב מדרבנן? איך תחייב מדרבנן? אקור חיק נאמר שהכוונה היא שהוא, החנוך הוא על האבא שלו, לא שהוא חייב לחנך את עצמו, החנוך הוא מותר על האבא, לא מותר עליו כלל ועיקר. לכן בשביל זה, הוא לא יכול להוציא סחרים מזה חובה, לא בסוד אולסן, לא בסוד דרבנן, בכלל לא יכול להוציא אותם. כמו דעת הרמב"ן, אומר מרן, הכסף משנה, בפרק ו' מהלכות חמץ ומצה, שגם הרמב״ם סובר כמו דעת הרמב״ם. הוא מדייק את זה מלשון הרמב״ם. כשהוא שמע, הכל חייבים לאכול מצה בליל פסח. אפילו נשים, אפילו עבדים. ומחנכים את הקטנים לאכול מצה בליל פסח. תראה מה נשים כתב, חייבים. ושבאמת הם חייבות. למה חייבות? ושהקישו אפילו שזה זמן גרמה, יש לנו כלל זמן גרמה, אנשים פסולות, אבל פה יש היקש מהפסוק, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. כל מי שיש לו בלא תאכל חמץ, יש לו מקום בכל מצה. והאישה אסור לה לאכול חמץ, אז ממילא צריכה לאכול מצה. אבל כתוב, ומחנכים את הקטנים, משמע, הקטן רק נותר חינוך, כי המצוות היא על האב, לא על הקטן. כך גם כן דעת הרבה מהראשונים, הריצבא כותב ככה גם כן שם, מסכת מגילה, גם המאירי כותב ככה שמה, גם הרשב"א במסכת קידושין, הר"ן במסכת קידושין עמד א' כתב ככה, הרשב"א לא סובר ככה, הרשב"א סובר כמו דעת התוספות שהחינוך הוא על הקטן עצמו, הוא חייב לזה, חייב לחנך את עצמו, אין המצווה רק על אביו, המצווה עליו, כך כותבים התוספות וכך דעת גם כן גם דעת הרשב"א ככה, אבל ראשי בברכות מ"ח סובר כמו דעת הרמב"ן והרמב"ן שהמצווה של חינוך לא עליו, אלא המצווה על ההורים שלו. הראשי הוא קשקושה ככה. הגמרא שם במסכת ברכות מ"ח, שם הגמרא עוסקת בעניין ברכת המזון. אז כתוב שם כשבא שמעו משטח אצל ינאי, כידוע, ינאי המלך, הוא היה כועס על חכמים. לפני שרצו לפסול אותו, הוא היה כהן שאמו היה עליה הכל, שהיא נשבית אצל, בזמנו, היה מלחמה, חשמונאים, עם הבנים, אז אימא שלו נשבית, ולכן הוולד הזה הוא היה פסול, נעשה אחרי שכבר נשבית. הייתה בעיה של פסול הכהונה, הוא רצה להצטרף, הוא רצה להיות גם מלך וגם כהן. הוא רוצה להיות אפילו כהן גדול. אז זה היה כועס על חכמים שהם פוסלים אותו. ושמעו משטח היה בראש החכמים, בראש הסנהדרין. אז הוא לא רוצה לו פנים, אפילו שהוא גיסו היה. אחותו של שמעו משטח הייתה נשואה לינאי המלך, אשתו של המלך, הוא הייתה מלכה. וכן, אז הוא, כשהיה כועס עליו, מרח משם. יום אחד באו כל מיני שרים, אנשים חשובים. התארחו בביתו של ינאי המלך. בסוף אמרו לו, היה פה איזה זקן אחד, היה מבדח אותנו בדברי תורה שלו, היה מלא חוכמה. אולי תקרא לנו אותו שנשמע ממנו דברי חוכמה. מי זה היה? זה היה שמעון משטח. אז הוא לא יודע כבר, שמעון משטח הסתתם ממנו, ברח ממנו. אז לוחש לנו המלכה, תגידי לי איפה האחיך, נביא אותו שיבוא, שתומע את האנשים ולכן ברכת המזון, אמרה לו, תשבע לי שלא תגע בו לרעה, אני אזמין אותו. טוב, תשפענו. שלחה מישהו, הביא אותו, ישב בינו לבינה, בין המלכה, הושיב אותו, המלך הושיב אותו בינו לבין המלכה. אמר לו, תראה שאני מכבד אותך. אמר לו, לא אתה מכבד אותי, התורה שלי מכבד אותי. למה היית קורא אותי? בשביל מה אתה קורא אותי? אם לא התורה שלי היית קורא אותי? בשביל מה? אמר, התורה שלי. שנאמר, ססליה ותרו במכה, ובין, תכבדך כי תחבקנה, כך אומר ראשי, ספי דקרה, תכבדך כי תחבקנה. מה פירוש הדברים? הוא אומר לו, מכבד אותו. הוא אומר לו, שאני תראה, אני עושה לך כבוד. שישתוק, מה צריך להתווכח אותו? לא אתה מכבד אותי, התורה שלי מכבד. טוב, אני מכבד אותך בשביל התורה שלך. למה צריך היה דווקא להתנגש איתו? שמעון משטח היה תקיף. אחלה מכבדו היה תקיף, אבל בכל זאת, יש טעם לדברים שלו. מה זה גם כרוצה ראשי? תכבדך כי תחבקנה. מה זה תכבד? מה פירוש הפסוק? סתליה אותו במכה, תורה, תהיה רומם אותך. טוב, יפה. אבל מה זה ספי זקרה? למה היה ראשי צריך להביא ספי זקרה? כשאדם עושה כבוד לתורה, הוא מכובד. הוא ראוי לעשות כבוד לתורה, אז הוא מכובד. אבל מה שאין כן אדם שמתהלל, מתפאר בזה, סימן לא יודע מה זה ערכה של התורה, כי הוא לא עושה טובה לתורה, התורה זקוקה לך? אז הוא בא, מתפאר, מתרומם, תראה, אני עושה לך כבוד. אם אתה באמת היית יודע מה כבודה של תורה, אתה היית, הכבוד הוא שלך. כל הכבוד הוא שלך, שאתה יודע לכבד את התורה. אתה עוד מתפאר בזה שאתה מכבד את אחרים? אומר שתכבדך כי תחבקנה. התורה מכבדת אותך, אם אתה מחבק אותה, מכבד אותה, היא מכבדת אותך. כי לא אתה נותן לי כבוד, אתה נותן כבוד לעצמך. וכי למה אתה מתפאר? על מה אתה מתפאר? זאת התשובה של שעון ושטח. בכל אופן, הגמרא שם ממשיכה. כשהגיעו לשעת ברכת המזון, נתנו לו כושר ברכה. הוא לא אכל. הם כולם אכלו, שרעו. אומרים לו, בכבוד זה שעון ושטח, תעשה לנו ברכת המזון. אבל אני לא אכלתי, עשה לכם זמון. ברוך שאכל ילדי וחבריו שאכלו משלו, אני אומר, ברוך שאכלתי משלך, אני לא אכלתי שום דבר. אלא, אני אשתה את הכוס הזה, ואחר כך תביאו לי כוס אחר שאני אעשה מרוכת המזון. אני נשאר לו אחד ברך על היין ברכת המזון, יוצא אליו חובתו. אז הוא שותה בדיעבד, כמו בשעת הדחק, בדיעבד נמי. אז הוא כך עשה, ברך בלו פרי הגבן, שתה את היין, ואחר כך הביאו לו כוס אחר, כוס ואית יין אחר, ויצא לעשות בזמון ורך ברכת המזון. אז הוא, שעור משטח, הוא לא עשה את זה בשביל כבוד מלכות. הגמרא אומרת, הלכה לא כמו. איך הוא יכול להוציא תחרים לחובתם? והוא לא אכל פת, לא אכל דגן. הם כולם אכלו לחם, אכלו שרעו. והוא לוקח כוס יין, הוא מוציא אותם מדחבה ברכת המזון, והוא לא חייב בברכת המזון, מדינה. יכול לפסול את עצמו אפילו ברכת מעין שלוש. וכן, והוא מברך ומוציא תחרים לחובתם. זה שגמרא אומרת, לשמעון בשטח דעבד, לגרמיהו דעבד. זה אמר רבי יוחנן, זה עולם אינו מוציא תחרים לחובתם, עד שיאכל כזית פת, כזית דגן. זה דברי הגמרא. בא ראשי ושואל שאלה נכונה. הרי הם אכלו כדי סביעה. אכלו פת, משחורים באו על שולחנו של ינאי, יצאו בבטן ריקה, ודאי שישרעו, אכלו וזרעו. והוא, אם יאכל כזית פת, הגמרא אומרת, הוא לא טוב עשה בשביל שברך על היין. אבל אם היה אוכל כזית פת, היה בסדר. לעולם אין מוציא תחרים לחובתם, עד שאוכל כזית פת. אם אכל כזית פת, היה בסדר. הלוא כזית זה רק מזלמנן. והם אכלו כדי סביעה שזה דאורייתא. איך יכול מי שחייב רק מזלמנן להוציא את אחרים אלה שאכלו כשעור של סביעה שזה דאורייתא? ואכלת וסבעתו וברכת, בתורה לא כתוב כזית. כזית זה רק מזלמנן. אז איך יכול להוציא את אחרים לחובתם? הוא מביא ראיה שלא יכול להוציא בתורה כזאת. בגמרא למעלה, בברכות דף כ' כתוב שאם הנשים חייבות בברכת המזון רק מדרבנן, לא יכולות להוציא את האנשים מזה חובה. למה? הנשים למה חייבות מדרבנן? כי שהתורה אמרה, וברכת השם אלוהיך על הארץ הטובה שנתת לך. נשים לא קיבלו חלק בארץ, לא קיבלו חלק בארץ ישראל. כל מה שקיבלו, הגברים קיבלו, כל אחד עד לפי גולגולת. כל איש, מה שמגיע לו, קיבל. תאמר לי, בנות צלופחד, קיבלו חלק בארץ, קיבלו חלק אל אביהם. אם כתוב, אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועלים על השם ועדת קרח, ועדת קורח, כי בחטאו מת, ובנים לא היו לו, למה נגרע? שלא יקחו נחלה של אביהם, אז עשו להם נחלה של אביהם. אבל לא פירושו שאנשים לקחו חלק בארץ. אז זה שייך לומר, ובלחתת השם לך על הארץ הטובה שנתן לך, נתן לאנשים, נתן לאנשים. לכן הגמרא מספקת, אם הנשים האלה חייבות ברכת המזון מן התורה, או חייבות רק מדרבנן. חייבות בדיין, כתוב בפירוש המשנה, נשים חייבות ברכת המזון. אבל השאלה אם חייבות מן התורה או מדרבנן. תגידו מה נפקא מינה, בכל מקום צריכות לברך. מה הגמרא אומרת נפקא מינה, אם יכולים להוציא את האנשים מזה חובה או לא. אם אישה יכולה לברך להוציא את בעלה למשל, בבית שלו, לא מרגיש טוב כל כך. אומר לה, תברכי ותוציא אותי איזה חובה, יכול? אז יש נפקא מינה. אם אתה אומר חייבות מדאורייתא, את אין דאורייתא, מפיק דאורייתא. שניהם דאורייתא, יכולים להוציא. אבל אם אתה אומר לא, היא חייבת רק מזבנן, לא יכולה להוציא את בעלה שהוא חייב מדאורייתא. אז מכאן מביא ראייה ראשי, שמי שחייב רק מזבנן לא יכול להוציא מי שחייב מדאורייתא. אז איך הגמרא אומרת ששמעו משטח לא יפה עשה מפני ששתה רק יין אבל אם אחר כזית דגן, אני יכול להוציא את החרים את החובה והרי כזית זה רק מדרבנן וכז זה מדאורייתא ועוד שהגמרא שמה בברכות דף כ רצתה לפשוט את הראייה מהגמרא שמה כתוב שאתה שמע אישה מברך את הבעלה ובן מברך לאביו זה מביא ראייה מהכוח הברייתא, אישה מברכת את הבעלה, כתוב, ובן מברך לאביו. אבל בתסבירה, והיא קטן בחיובה הוא, איך בן מברך לאביו? בן משמע ילד קטן, אם הוא איש גדול, מה חדוש, אם הוא בן אוהב, לא יכול להוציא, ודאי שיכול להוציא. אלא בן מברך לאביו בכוונה ילד קטן, שעליהם לא גאה למצוות. כזה, אתה רוצה לראייה מהברייתא הזאת, אם אתה רוצה לראייה, תגיד לי איך בן מברך לאביו, אלא ודאי שהוא עונה אחריהם מילה במילה. הוא מברך אבל הוא עוני אחריו, כי האבא עם הארץ והבן הוא ברוך השם למד תורה אז הבן הוא קורא לאביו, אומר לו ברוך אתה השם, הוא אומר אחריו ברוך אתה השם הזן אותנו את העולם כולו בטובו, הוא אומר הזן אותנו את העולם כולו הוא מקרא לו, הוא קורא אחריו וגם אישה שמברכת את הבעלה, כמובן שהיא קורא, הוא אומר אחריה אז זה אפשר, כיוון שאומר אז זה יכול להיות אז מה למדנו? שגם קטן לא יכול להוציא, מה אומרת בפשיטות, בתסברה, קטן בחיובה הוא, איך יכול להוציא את אבא שלו? כי כמו שקטן לא יכול להוציא, למה קטן לא חייב? תראי שהוא לא מרזעת, אז הוא לא, רק חנוך בעלמה. כי אפילו אחי אנחנו אומרים שלא יכול להוציא את אביו. אז מכאן מביא ראי הראשי, מי שחייב מדרבנן, אבל כפי שהקטן יש בו חנוך, שהוא חייב מדרבנן, לא יכול להוציא מי שחייב מדאורייתא. בא ראשי ודוחה, אומר לו, גדול שאכל כזית פת, כיוון שבידו להתחייב מדאורייתא, אילו רצה לאכול כזה שביעה, היה מתחייב מדאורייתא. אז לכן אפילו שעכשיו באשר הוא שם אוכל רק כזית, יכול להוציא את הגדול איזה חובה, ברכת המזון. לא כן קטן, קטן אם הוא לא אומר חינוך, אפילו מזבנן הוא חייב. החינוך הוא על אבא שלו, לא עליו. לכן הוא פטור לגמרי, מכל מכון, לא מדרבנן ולא מדרבנן. לכן הגמרא כל כך פשוט לה שהקטן לא יכול להוציא את הגדול איזה חובה. בפני שהקטן הוא לא מדרבנן ולא מדרבנן. אבל זה שחייב על כל פנים מדרבנן, אחר כזה עיד דגן חייב מדרבנן, ואילו אחר כזה סביעה בידו לחייב את עצמו, כיוון שבידו לעשות כך, לכן בשביל זה יכול להוציא את החרים איזה חובתם. זה תירוסו של ראשי. גם המורזכי כותב ככה בסוף פרק בן דמקידה. אז מה למדנו מכאן, מדברי ראשי, שהחינוך הוא לא עליו, החינוך הוא על אבא שלו. זה בדיוק כמו דף של הרמב"ן, והרמב"ן, והריצבה, והמאירי, והר"ן, כולם סוברים ככה. חוץ מהתוספות והרשב"א שלא הבינו ככה. עכשיו, לעצור בפוסקים האלה, לפי זה יוצא, שקטן לא יכול להוציא את החרים איזה חובת מקרא מגילה. הם חייבים מקרא מגילה. והוא רק משום חינוך, חינוך זה לא עליו מותר, זה על אבא שלו מותר. אז הוא לא חייב, לא מדולטה ולא מדלבנן, איך יכול להוציא את החרים את החובה? לכן, ודאי שלא יכול לקרוא את המגילה לאחרים ולשים אותם. זה שם המזין קטן, אבל אישה היא בסוף סוף גדולה, חייבת בכל המצוות ששייכות בה, וגם מגילה של אבותינו חייבו אותה, לפני שהייתה באותו הנס, אז יכולה להוציא את האנשים את החובה. כן חוזרים לעניין קראת התורה, אמרנו עכשיו, קטן עולה לספר תורה וקורא קריאה שלו כשהוא מצטרף לאחרים. אבל אם הוא בעצמו רוצה להיות חזן לקרוא בתורה מהתחלה עד הסוף, לא יכול. וזה שכיח, כיום יש הרבה שנוהגים שבר מצווה קורא את הפרשה תקף אחרי שנעשה בר מצווה, בשבת שאחרי זה קורא את כל הפרשה כולה. כך יש נוהגים שמחנכים את הילד כדי שידע לקרוא בתורה, אז בשבת הראשונה שאחרי בר מצווה שלו מלמדים אותו את כל הפרשה, והוא עולה וקורא לאחרים גם כן, לכהן, לוי, ישראל, הוא קורא להם את כל הקריאה. זה טוב כשהוא כבר הגיע לבר מצווה. לפעמים חסר לו כמה ימים, למשל מקדימים אותו שבת שלפני זה, זה לא טוב. לא יכול לקרוא לאחרים ולהוציא אותם מלחובתם, מאחר שהוא עדיין קטן. די לו שיכול לקרוא את הקריאה שלו, לא משהו קריאה קטנה או גדולה, כמה פסוקים, זה לא, אנחנו לא מונים לו את הפסוקים שלו. קריאה שלו, חכמים ותראו. יש לנו הכל עולים למיני השבעה, כי בזמנם היו כל אחד ואחד שהוא עולה לתורה, הוא בעצמו היה קורא את הקריאה. אז כשאמרו חכמים שאפילו קטן מותר לעלות למיני השבעה, זאת אומרת שהוא קורא את הקריאה שלו. ולא תאמר פה שאין יכול להוציא את החרים ואת חובתם בפני שהם, שהוא לא חייב. לפני שכמו שאמרו כך תקנו חכמים, זה לשמיעה עבידה. לא דבר שהוא חובה, לא תהיה לו חובה גמורה שאדם צריך לצאת את החובה ובר חיובה. לכן קטן יכול להוסיף את החובה לחובה. אז זה שאמרנו, קטן לא יכול להיות שליח ציבור שיקרא בתורה בתחילתה ועצופה. לא יכול להוסיף אותם את החובה. אפילו שאם נשמעה עמידה, לא תהיה לו חכמים דבר כזה. רק לעניין צירוף, לצרף אותו למיני השבעה, זה תהיה לו חכמים לקטן. בכמה פוסקים כתובים שהיום לא נוהגים לעלות קטן לספר תורה. כך הוא מגן אברהם. טוב, זה יכול להיות שזה מנהג של אשכנזים. אצלנו זה לא ראייה. מה שלא מעלים לחיים קטן, לשמם, אפילו בר מצווה גם כן, לא תמיד מעלים אותו. יש אנשים גדולים, כל אחד ואחד רוצה לערוץ לספר תורה, ולפעמים בפרט יוסף הקהל הוא גדול, יש 40-50 איש, כל אחד רוצה לקרוא. הרבה שהגיע את המנוע לערוץ פעם בשלושה, ארבעה שבועות. אז לכן נתנו גם כן לקטנים, זה מה שחסר לנו, לתת לקטנים. אם ככה יכלה את זה, מה לא יכלו? לא עלי אחד פעם בשנה אחר כך לא יקראו. אז אחרי שזה נוצאים בשביל הגדולים, אבל זה לא ראייה שאנחנו נמנעים בשביל שיש איזה מנהג שלא מעלים קטן לספר תורה. בטוח לענות. אם יש צורך בדבר, בפרט שהוא קטן, צניע או מעלה ויש לו קול ערב והנהנים מהקריאה שלו, למה לא לתת לו? יותר טוב כדי לחנך אותו. אם לא התחיל טוב בקטנותו, אחר כך כשיהיה גדול, אז אני לא מרהיב עוז כבר. כאן, יש עם הציבור, אם לא התרגל כבר מצעירותו, אז זה קשה. אז אנחנו רוצים לחנך אותו, בפרט כשהקהל צבעי רצון מהקול שלו יש לו קול ערב, למה לא? שיתנו לו לערוץ ספר תורה. אבל יקרא את הקריאה שלו בלבד, לא לקרוא את כל הפרשה, זה לא נותנים. מה שאין כן במקום, תוספות אומרים במסכת מגילה, נכון שקריאה בתורה היא תקנת חכמים. בדרבנן, לא בדאורייתא. פרשת זכור זה דאורייתא, פרשת פרה זה דאורייתא. אבל כל המצוות, כל הקריאות התורה של שנה כולה, היא רק מדרבנן. וכן למה לא יאמר, אתה דרבנן, מפסיק דרבנן. כל החיים שלנו אנחנו חייבים רק בדרבנן, לקרוא בתורה. והקטן גם כי החייב במצוות אמן בדרבנן, צפות עם פשטתם. הם סוברים שהחנוך על הקטן עצמו, יש מצווה בדרבנן על הקטן עצמו. כך סוברים את הצפות. וכן למה הקטן הזה לא יקרא כל הפרשה, ויוציא זכרים את החובתם. הוא חייב בדרבנן, והם חייבים בדרבנן, אז יוצאים אותם. צפות מטרסים. הוא תראי דרבנן, ואנחנו חד דרבנן. מה זה חד דרבנן? החייבים במצוות דאורייתא, חייבים בהם דאורייתא. מצוות דרבנן, כגון קראת התורה, חייבים דרבנן, אז זה חד דרבנן. הקטן, במצוות דאורייתא, חייב בהם רק מדרבנן, בשום חינוך. כשיגיע למצוות דרבנן, זה תרצה דרבנן, שתי דרגות למטה. אז כבר שתי דרגות דרבנן, ואנחנו עוד דרגה אחת דרבנן, אלא אתה תראה דרבנן ומפיק חד דרבנן. זה תירוש התוספות. אז למדנו שיש הפרש בין תראי דרבנן ובין חד דרבנן. עכשיו גם בקריאת התורה. תאמר שהקריאה היא מדרבנן, נכון. אפילו שאת התוספות אנחנו מדברים. אז החובה של קריאת התורה זה מדרבנן. לקטן. אבל לנו, אנחנו חד דרבנן. בשבילו זה הרבה תראי דרבנן. לכן לא יכול להוציא את החרים את החובתם. כל זה לפי תירות התוספות. אבל פי כן, כתבו הפוסקים במקום שאין שום שליח ציבור. אין שם אף אחד שיודע לקרוא בתורה. ויש קטן, ברוך השם, שיודע לקרוא בתורה. אז כדי שלא יתבטלו מהספר תורה לגמרי, בשעת הדחק הזה, נותנים שהקטן יקרא להם בתורה, יקרא להם כל הקריאה, וכל אחד רשאי לברך, אשר בחר בנו, אשר נתן לנו, כל אחד לברך ברכות התורה. למה בשעת הדחק, עתית ידי רבנן ומסיק בפיק חד רבנן. זה לא דומה למגילה, מגילה אפילו בדעבד לא יוצאים בזה חובה. אבל קריאת התורה שנשמעה נתנה, ולא לדין יצאה איזה חובה ממש, שאם כן אפילו למה קריאה שלו, למה אתה אומר שמותה לעלות, הלא צריך לצאת איזה חובה, אלא ודאי לא הטילו חכמים חובה גמורה בקריאת התורה כמו קריאת המגילה. קריאת המגילה זה משהו אחר לגמרי. לכן שזה בשעת הדחק, שאין שם, נגיד מושב קטן, אין שם הרבה אנשים. יש שם מניין אנשים, אבל מזכירים אנשים חקלאיים, כולה פלחים, לא יודעים לקרוא בתורה ולא שום דבר. וברוך השם יש להם בן אחד, בן חכם ושמחיו, שהוא בא באותו השבת, רוצה לקרוא להם בתורה. יכול לקרוא לתורה, יוצא אותם לחובתם, ורשאים לברך על קריאתו. זה אמרתי משחת הדחק, אבל ככה בעלמה, לא נותנים לדבר כזה, אלא צריך להיות איש גדול. יש מחלוקת בקטן, שהגיע ברוך השם להיות בר מצווה. רוצה לקרוא את כל הפרשה. והגיע בר מצווה אמרתי, אבל לא יודעים אם יש לו שתי שערות או לא. סימן של בגרות צריך להיות במקום הערבה, צריך להיות שתי שערות. זה סימן שהגיע כבר לבגרות. אז לפעמים כן מביא באותו היום, לפעמים לא מביא באותו היום, פשח כמה שבועות או כמה חודשים, תלוי בחולשתו של הילד, ילד חלש, לא מביא סימן תקף של בגרות. זה מראה את החוזק שלו, את הגברות שלו, זה בשעה שיש לו כבר שתי שערות. הגמרא אומרת בדרך כלל חזקה שביום שנעשה בר מצווה, ביום 13 שנה מיום אחד, בתמה הביא שתי שערות. אבל הגמרא לא סומכת על זה בעניין חליצה. אם רוצים לעשות חליצה, כבר אמרתי, סיפרתי פעם שהייתה איזו אישה אחת מסכנה שהייתה נשואה למישהו, באמת בלי בנים. אז הדין הוא אסור להתחתן עם מישהו עד שאחים יבואו יעשה לה חליצה. או יימם אותה, יישא אותה לאישה, או שיעשה לה חליצה, אם היא לא רוצה אותו, הוא לא רוצה אותה. אז יעשה לה חליצה וגומר מזה. מה זה חליצה? חליצה נעלו, וירקה בפניו, מה זה ירקה בפניו? תירק ברצפה ותאמר ככה יעשה לאיש. אז צריך לעשות חליצה. והדין שלנו, כתוב, אם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, האיש קורא אותו. צריך להיות בר מצווה. אם הוא לא בר מצווה, לא יכול לעשות חליצה. וזו המזל שלו היה רע, היה ילד קטן, ילד קטן, זה היה האח שלו, זה מה שהיה, לא היה לו עוד אחים אחרים. אם כן הייתה צריכה מסכנה לשבת לחכות בכל העיניים, מתי שזה יגדל כדי שתוכל ללכת להתחתן עם מישהו אחר. בלי זה לא יכול להתחתן, לא תהיה אש תמת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה, ואם לא יחפוץ האיש לקחת סביבתו, והריסה שערה וחליצה נעלו. אז הוא הייתה צריכה לחכות, חכתה כמה שנים מסכנה, עד שנעשה בר מצווה. נעשה בר מצווה, תקף אחרי ימים אחדים אחרי בר מצווה. באה, הגישה בקשה שרוצים לעשות החליצה כזו, תוכל להתחתן עם מישהו אחר. אז הבאנו אותו, זה יהיה ימים אחדים אחרי בר מצווה. אז סוף סוף, לפי הדין צריך לבדוק אותו, לראות אם מביא שערות או לא. לא סומכים, הגמרא אומרת, לא סומכים על החזקה הזאת, כי החזקה הזאת לא כל כך כנראה ברורה. לכן, תינת הגמרא חובה לבדוק אותו אם יש לו שתי שערות או אין לו. אז דיברנו אותו, לקחנו אותו בטובות. ילד מסכן עדיין, בר מצווה קטן, לקחנו אותו באיזה חדר, אמרנו, אנחנו גברים כמוך, מה יש לך להתבייש מאיתנו? אז ראינו, בדקנו, סמוך לערבה, ממש, היו המון שערות. זאת אומרת, ממש הביא שערות באותו היום. כבר נעשה גבר מגוברין, ותקף עשינו את החליצה וגמרנו בזה. אז זה שאמרתי, בדרך כלל צריך לעשות בדיקה. לא סומכים בדבר שהוא דאורייתא, פה חליצה זה דאורייתא. בדבר שהוא דאורייתא לא סומכים על חזקה הזאת. אלא צריך לבדוק, ואתה נצטרך. למשל, ילד רוצה לעשות קידוש, להוציא את המשפחה שלו יהיה לחובה, אישה חייבת בקידוש. נגיד אין להם אבא, אבא שלו נסע לאיזה מקום. והילד הזה, הם מטילים עליו קידוש, עשה הוא את הקידוש. הוא צריך להיות גבר, צריך להיות בר מצווה, שחייב במצוות. בקידוש דאורייתא, ודבר שהוא דאורייתא לא נותנים לו לעשות, אלא כן אנחנו יודעים בבירור שיש לו שתי שערות, אם לא, לא. למשל גם כן רוצים להביא תוקע ביום ראש השנה, שיזקע לציבור ולציבור אותם ידע חובתם. והוא אומר מצווה קטן ככה, אומר מצווה, אבל הוא יודע לשקוע יפה מאוד. לא נותנים לו שיהיה תוקע, להוציא סחרים ידע חובתם, עד שיבדקו אותו, ילכו אותו לבית המרחץ לכל היותר, יראו, יש שתי שערות, יש לו מספיק, שתי שערות זה מספיק. וכזה, זאת אומרת, בעניינים דאורייתא, לא סומכים על עניין החזקה הזאת, שאומרים שבאותו היום אדם מסתמה כבר הביא שתי שערות, אלא צריך בדיקה ממש, בלי זה לא נותנים. אבל בדברים שיש דרבנן, תראו חכמים, נגיד לעבור לפני הטבע, שיהיה שליח ציבור, שיגיד קדושה, שיגיד קדיש. כל זה רבנן, תפילה כולה היא מדרבנן. נכון שחובה שכל אחד יתפלל לעצמו, אבל נאמר חזרה, נאמר קדושה, נאמר קדיש, כל זה משהו מדרבנן. אז אחרי לא צריכים לעשות מזה בעיות. אם הוא יש כבר במצווה, יכול לקרוא. אז גם בקריאה בתורה, ברור הדבר, כיוון שאנחנו אומרים שהוא בר חיובה, ואומרים חזקה מדרבנן, חזקה שהביא שתי שערות. אז לכן יכול לקרוא בתורה תקף אחרי שהוא במצווה. לא צריך לעשות בדיקה, מעשים בכל יום, בר מצווה, תקף אחרי זה, שבת שאחרי זה, קורא בתורה, מוציא את כולם מזה חובתם. לא עושים מזה חקירות ודרישות, כיוון שזה רק מדרבנן. יש מי שחשב לומר, לא, צריך לקח לי ספר משפט צדק. ספר משפט צדק אומר, לא, צריך בדיקה, אם הביא שתי שערות, אחר כך יקרא להוציא את הציבור מזה חובתם. ההלכה לא כמוהו, אלא רק בשבת זכור, שזה דאורייתא, או שבת פרה, שזה דאורייתא, אז לא נותנים לו שיעלה לקרוא בתורה פרשת זכור, אלא אם כן יודעים בבירור שיש לו שתי שערות. כמו שאמרתי בעניין תיקעת שופר, או מצוות אחרות דאורייתא, ככה גם כן את הדבר בדין הזה. אסור לקרוא סביב ראש מגולה, זה פשוט להזכיר שם שמיים, אדם שהוא גרושו מגולה, זה לא כבוד של הקדוש ברוך הוא. השכינה שורה, האדם שהוא נכנע לפניו, הכובע מראה הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. אבל כשהוא מגלה את ראשו ככה, הולך מקום איזה קופה, כן, שולנו אותנו מי אדון לנו, חס ושלום, זה כמו כופר, כמו תחק רגלי השכינה. כמו שיש בגמרא, אסור לאדם שילך בקומה זקופה. שנאמר השמיים כסאי והארץ אדום רגליים. אדם זוקף את קומתו ככה, כמו שאני ואפסי עוד. ילך בהכנעה, כמו בני אדם. הוא צריך להרים את ראשו למעלה. כך גם כאדם שהוא מגלה את ראשו, הולך, זה נקרא שם, זה דרך חוצפה. בפרט כשהולך לפני אנשים מכובדים, לפני גדולי תורה, צריך לכסות את ראשו. נכנס לבית כנסת, צריך לכסות את ראשו. זה כבוד התורה. ויש במסכת כאלה דברים נוראים. בזמנם, כולם מכסים את ראשם. בפרט כשעומדים בפני תלמידי חכמים, היו מתביישים לראות לפניהם. עשו שם המעשה היה, רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא. ישבו יחד ולומדים תורה, אלה גדולי הדור. והנה עבר לפניהם איזה אחד, חצוף אחד, בחור, ככה בגלוי ראש. היום בעבודתנו רבים זה כבר נעשה קל בעיני הדבריות, אי אפשר לומר עליהם חס ושלום דבר. אבל אז, כשהייתה, היה כבוד תורה בשיא המעלה, מי לא היה מכבד את התורה? אני מדרך ארץ. כי כשעבר אחד לפניהם ככה, בחוצפה כזאת, ככה מרים את ראשו, בגנו ראש עובר לפניהם, קר בלעזר ואמר, לדעתי האיש הזה הוא ממזר. אם לא היה ממזר, לא היה מתחצף הלכת בצורה כזאת. רבי יהושע אמר, אני חושב, אולי לא ממזר, אז כך להגזים, אבל הוא לכל הפחות בר נדה. שאמא שלו הייתה נדה כשהביאה אותו, להעביר העולם, כדכם שזהו עשה את החוצפה הזאת. כמו אמא שלו, מצח שזונה היה לך, זה לכם שזה יש לו כך. רבי עקיבא אמר, אני אומר, שניכם צודקים, הוא גם ממזר וגם בר נדה. היה שם חכם אחד, רצה לברר את הדבר הזה. היה לו, אחד אומר ממזר, אחד אומר בר נדה, אחד אומר כך, הלך לברר את זה, איך לברר? הלך אצל אמא שלו, שאל הכתובת שלו, הלך אצל אמא שלו, תגידי לי את האמת. אמרו רבותינו שזה רבי עקיבא בעצמו, למה רבי עקיבא היה תלמיד של רבי אליעזר ורבי יהושע. שניהם בדורי הדור, אבל הוא גם כן, פעם למד אצלם תורה. אז כאילו הוא בא לחלוק על שניהם. אתה אומר ממזר ולא בר נדה, אני אומר הוא גם בר נדה. אתה אומר בר נדה ולא ממזר, אני אומר גם ממזר. כי כמו שהוא חולק על שניהם. מה אתה אומר לחלוק על שניהם? לכן הלך ועשה מעשה. מה עשה? הלך אצל אמא שלו, לקח את הכתובת שלו והלך אצל אמא שלו. נשבע לה, היה נשבע בפיו ובטל בלבו. אני נשבע לך, شريف فيو تخرج العيدين يا شعر أبقى تجيد لي تعبات إيه خريص بيرت إزاي هذا امرأة بعدها هي غير أولى بي لدين هي عكار غير أولى بي لدين از هي هتا حمداء تشوشمين شدها زي زي شيخ نسوتها من حبها يديد أحذرش بعدها فهي رمزاته ببعالتها ولي هتا عدا بندتها ودوس فيها ليوتي هورا وبعالتها بيطيها عقل ازاي هو قام بزير وقام بلدها عمرو بورعين كما قدر كحوش ربع كذا شيخيش تربطها بيسها امت الدو لكن ذات النار تروا خيو ربطين مستكلين على ذي بيزي كفي داي مستكلين على ذي بدرات شنانو ما كنا مبزرين كنا بنداء حسو شنو أسو لكرو تقال حل إسرائيل عشان ما يا إيه حد بديل ومعرخة كانوا حسو له مش حسو له كان إيه إخ ربطين مبتيم على أدام شو إخ خاب بقلو يروج إذا فالحمور بيوتير إيش تعرين ونيودع بالتكنيسة شحزانين شدهم أخين بقلو يروج أمريم حزنينه ويروم معسينه إذا حزنته تاريخ ذاتتنا يوم موسارة سكيل حضروا بتشوفها كشي ليك ودي لك الباشي كسيروش بحوث لأرض هيا هدبار شغور هيا رجيل بفيهم فليخد بقلو يروش فليش ترسوا شاكيرو وتاما قويم شاكيرو وتام شهم يهودين عما كسيروش לכן היו תערבים בגויים, הם בזו מעשה, הלכו בגלוי ראש. אפילו שאנשים מראי שמיים, אני הכרת אותם, שומרים בצבות קלה כבר חמורה. בעניין הזה שכסוי ראש היו מזלזלים. טוב, זה כשהיו בחוץ לארץ, אבל ברוך השם, כלא בתיהם את עתה למנוחה ונחלה, עכשיו ברוך השם אנחנו בארץ ישראל. למה צריך לעשות נהג בצורה כזאת? אתה נמצא בבגדד, אתה נמצא במצרים, באתה בארץ ישראל, גמרנו. לכן בוודאי צריך לתת להם מוסר, אבל לא בשביל זה נפסלים להיות חזנים, לא נפסלים. רק צריך לתת להם מוסר, שיחזרו בתשובה ילבשו את הכיפה הזאת, את הכובע. הכל פנים להיכנס לבית כנסת בגלוי ראש, כתב מרן למעלה שזה אסור. מרן לא כתב שמי שהולך בגלוי ראש עושה אסור בדינה, לא כתב כזה. כתב יחסי את ראשו. לא ילך 400 בגלוי ראש, לא ילך. לא אמר, אסור ללכת. תראה את לשונו של מרן, תדייק בו, מרן למעלה בסימן ג' לא ילך 400 בגילוי הראש, ואסור ללכת בקומה זקופה. תראו, התחיל לא ילך. ואסור ללכת בקומה זקופה. כמו שאמרנו, פני שדוחק רגלי השכינה, הולכך בגאווה. אסור לזה להיות גאה. אז שם אמר אסור, בגילוי ראש לא אמר אסור. אבל בית כנסת כתב מרן בשמה קופנון א', אסור להיכנס לבית כנסת בראש מגולה. אז מה אנחנו מבינים? שמרן לא אסור ללכת ברחוב בגלוי ראש, זה לא אסור. רק לא ילך, לא טוב, לא טוב לעשות ככה, אבל לא אמר שזה אסור. בבית הכנסת כתב שזה אסור. וגם כי כתב בשמה צדיק א', אסור להזכיר שם השם בראש מגולה. כתב שמה אסור. מזכיר שם שמיים בראש מגולה, זה לא טוב. אז גם כפו, עולה לתורה, לכל בתורה, עלי בראש מגונה, זה חוצפה, מה זה? לכן צריך לעשות חשוב, זה שעלי. אפילו הם לא קוראים בתורה בבית כנסת. עושים באיזה בית, איזה בניין, ומושאים שם ספר תורה. גם כן אסור. אתה קורא בתורה, בתורה יש כמה שמות, שמות של הקדוש ברוך הוא. כל התורה, כל השמות של הקדוש ברוך הוא. אז לא יודע, צריך להימנע מזה. מה שאומר מרן, נוהגים, לקרוא שבעה ולגמור מהם הפרשה ואחר כך אומר קדיש וחוזר וקורא עם המפטיר. מה זה נוהגים? מה זה נוהגים? זה כתוב בגמרא שעונים שבעה. אלא הפירוש הוא על השפה. בשפה הוא אומר, פני שבגמרא יש ספק, המפטיר עולה לבניין שבעה או לא. ושם בגמרא יש ספק, האם המפטיר הזה שהוא עולה לספר תורה, שקורא ההפטרה, אז הוא בעצמו יכול להיות שבעים, השבעי בעצמו יקרא הפטרה, יש הוא בעצמו עולה למין השבעה. הוא נאמר, לא, זה שקורה בהפטרה צריך להיות חוץ מהשבעה. שבעה והשמיני הוא קורה בהפטרה. אז הגמרא פשטה באמת שהשבעי עולה למין השבעה. אם רוצה הוא בעצמו לקרוא, והגמרא ראיה שם בעיתות, שאפילו שהוא בעצמו שבעי, אם רוצה לקרוא את ההפטרה, מצטרפים, יש שבעה. מספיק, לא צריך דווקא שהוא שמיני, אחרי שבעי. אבל המנהג לא ככה. פירש יש מדי אמר שלא עולה, מחלוקת בגמרא, יש מדי אמר עולה, יש מדי אמר לא עולה למי השבעה. אז אחרי כדי לעשות את החובה של כולי עלמא, אפילו שמצד הדין הלכה היא שעולה למי השבעה, אבל כיוון שיש מדי אמר שלא עולה, למה נעשה את החובה לבד כולי עלמא? כיוון שמותר להוסיף, מה יש? אז לכן מה שזה עולים שבעה זה שכתב מרן. נוהגים שקודם עולים שבעה גברי חובת היום. גמרו, אחר כך אומרים את הקדיש, כיוון שישנם חובת היום, תמיד ישנם חובת היום, אומרים קדיש. אז זה השמיני שעולה, שהוא להפטיר, צריך שיקרא בתורה תחילה, פני כבוד התורה. זה לא יפה שישים ישר את ההפטרה. אז כאילו אנחנו משווים את התורה ואת ההפטרה דרגה אחת. שתקף הוא עולה, השמיני, וקורא את ההפטרה. לכן קודם כל יקרא בתורה תחילה, להראות שהעיקר היא התורה, ואחר כך באים אחריה הנביאים. כי לכן אמר, נוהגים שהשמיני הוא קורא. אבל בצד הדין, אם לא היה ככה, כגון שטעו למשל בחשבון, חשבו שכבר עלו שבעה. ואחר כך הזמינו אותה, והאמת היה רק שישה. אז השביעי הזמינו אותו, הוא יכול לקרוא את ההפטרה ויוסיף לחמה. ואין צורך שיביאו עוד פעם שמיני, כיוון שקראו אותו בתור מפטיר, יכול לעשות את זה חובה. זה שאמר לך, נוהגים זה רק אחת תחילה, אבל בדיעבד, אם השביעי בעצמו הוא מפטיר, גם כן עושה את זה חובה. או כגון שאין שם בתוך המניין, יש רק מניין מצומצם, ושלושה עמי הארץ, לא יודעים אפילו לברך, לא יודעים לקרוא. ויש שבעה בסך הכל שיודעים לקרוא ולברך. אז השביעי בעצמו יקרא הפטרה, ולא יצטרכו לעלות שמינים ודוחק, ילמדו אותו א' ב' ג' ד' ככה כמו פשטי מאחד שלא יודע שום דבר. לא צריך, בשביל מה צריך? אם יש שבעה שיודעים לקרוא, והשלושה לא יודעים, אז כן, עושים ככה. בתוספתא כתוב, אם יש אחד שיודע לקרוא, והשאר כולם לא יודעים לקרוא ולברך, אז אותו האחד, הוא קורא כל השבעה עולים. מה עושה? בזמנם לא היו מברכים, רק ברכה ראשונה, בתחילת התורה וברכה אחרונה בסוף התורה. אז הוא מה עושה? כתוב ככה, עולה זה האיש הזה שיודע לקרוא, הוא קורא את הקריאה, מברך ברכה ראשונה, הוא קורא את הקריאה, ואחר כך הוא הולך ויורד ויושב במקומו. עוד פעם קוראים אותו, הוא עולה עוד פעם במקום לוי, הוא כהן, הוא לוי, הוא ישראל, הוא הכל ברוך השם, כן? אז הוא עולה עוד פעם פעם שני וחוזר וקורא. למה יורד ועולה? הוא קורא את כל הקריאה, שיקרא. אז איך ירגישו שיש שבעה עולים? הרי עושה שבעה עולים. אז לכן הוא עושה פסק זמן, יורד ועולה, הנה קריאה שנייה. יורד עוד פעם ועוד פעם עולה וקריאה שלישית. וכאן זה הדרך עד שיקרא כל שבעה עולים. למה אין אחר שיודע לקרוא? הוא שיודע לקרוא והוא שיודע לברך ולא אחר. ויברך ברכה ראשונה, ברכה אחרונה. כתבו התוספות בגיטין נ"ט, בזמננו הוא לא צריך כך. בכל מקום אנחנו מברכים לפניה ולאחריה. אז הוא צריך שירד ויעלה ויבוא, בשביל מה זה צריך? אז יש סימן, הוא מברך, קורא את הקריאה של כהן, מברך לפניה ולאחריה, אחר כך עוד פעם, ברכו את השם המבורך, ועולה ועומד במקומו. רואים שזה קריאה שנייה, זה שלישית, זה רביעית, כאן זה הדרך. עד שיקרא שבעה עולים, בעצם זה איזה חובה. זה מפני שלא יודעים לקרוא. לא יודעים לברך, לא יודעים לקרוא. אבל עכשיו בזמננו זה לא מצוי שכולם, אף אחד מהם לא יודע לברך, לא יודע לקרוא, אז זה לא מצוי. אז אחרי משנה נוסעים להם שיעלו שבעה עולים. אבל אם בשעת הדחק שלא מוצאים, יכול לעלות. מה יש בזה? יכול להיות איזה חובה. העיקר הוא שישמעו את קריאת התורה. ויש הדבר הזה. אם יש יותר ממניין ויש אחד שרוצה לקרוא שניים קרא ואחד תרגום בשעת הקריאה, רשאי. אבל אם הם מניין מסומתם, לא רשאי לקרוא שניים קרא ואחד תרגום ויסיח דעתו מהקריאה. פני שאין מי שישמע את החזן, הוא בעצמו עשירי. אבל כשיש מניין ביותר, נגיד 30-40 איש, והוא רוצה לא קרא שניים קרא ואחד תרגום, הוא רוצה לקרוא בשעת הקריאה של התורה. רשאי לעשות כך, כך כתב מרן, חוץ משבת זכור, שבת פרה, חייב להקשיב, לשמוע פרשת זכור, שיש דאורייתא. אבל שעה כל הקריאות, חכמים התירו. אפילו שזה החסן קורה באותה שעה פרשה, ואי אפשר לכוון שהוא יקרא פעמיים את הפסוק, והוא החסן קורא פעם אחת. הוא עושה כמו שניים מקרא ואחת תרגום, שניים הוא קורא אותם. אפילו הכי מותר. למה? כיוון שיוסף זה באותה שעה הוא קורא באותו העניין, עוסק באותו העניין שהחזן על זה, הוא לא מדבר דברים בטלים, לא למד גמלה, הוא לא למד דברים אחרים, הוא קורא מה שהחזן קורא. אלא מה, אולי מקדים קצת פסוק אחד קודם, פסוק מאוחר, זה לא משנה. זה בשעת הדחק, אבל חת חילה, ודאי שכל אחד יקרא שניים קרא אחד תרגום, לא בשעת קריאת התורה. אם נדחק לדבר, כגון שדמנו יותר מדי מצומצם, אז מה יעשה? יעשה כך. יקרא עם השליח ציבור מילה במילה בלחש. יקרא אותו בלחש, מילה במילה. אסור להרים קולו. תראה קריין המשתמעי, זה מפריע לאחרים לשמוע. לכן לא עושים טוב אלה שעוזרים לחזן בסיום הקריאה. כשהוא בא לחתום את הקריאה, אז הוא אומר, מסיים את הפסוק, וכאן צועקים, וכאן צועקים יותר אותם המילים. זה אסור לעשות ככה. תראה קריין המשתמעי. צריך לתת לחזן לבדו, הוא קורא את הקריאה לבדו. כן, בפרט בזוהר הקדוש מחמיר בזה עוד יותר. אפילו זה שעולה לתורה, אפילו זה שעולה לתורה לקרות יחד, הוא קורא יחד עם החזן. אם לא יקרא יחד אותו זה בלכה לבטלה, מה אתה מברך? שבח עברנו מכל העמים בשביל שאני אקרא? אתה מברך ואני אקרא? אלא זה שמברך, הוא בעצמו עושה סקרו מילה במילה בלחש יחד עם החזן. ולעזיז זה ברכתו בלכה לבטלה. אפילו אחי כותב בזוהר, אסור שקצת יגביה את קולו. צריך לקרוא בלחש מבחינת שפתי הנעות וקולה לא ישמע. ומרן כותב בבית יוסף, צריך לחוש את דברי הזוהר. לכן קורא בלחש, ולא יגביע קולו. אפילו הוא רגיל תמיד להשמיע לאוזנו, הפעם לא ישמע לאוזנו, רק יקרא את שפתיו נעות וקולו לא ישמע. זה בקריאת התורה. אבל מה שאין כן, הכל פנים, זה שקורא שני מקרא ואחד תרגום, הוא קורא אותו מילה במילה בלחש, אמרתי כשאין לו זמן, קורא מילה במילה בלחש, אם החזן, אז יוצא לו ידי חובה כמו שקרה פעם אחת מקרא. אחר כך, כשלך הביתה, יקרא פסוק אחד מקרא ופסוק אחד תרגום. למה? כיוון שקרא שניים מקרא, שניים מקרא זה שניים מקרא, קרא פעמיים את הפרשה בלשון הקודש, אז יוצא ידי חובה טוב. הוא קורא פעם אחת את כל זה, הרי יוצא ידי חובה שפעם אחת מקרא. אז יקרא, חסר לו שעוד פעם מקרא, עוד פעם אחת מקרא, ואחר כך תרגום, גם כן יוצא ידי חובה טוב. על פי הקבלה זה לא טוב, על פי הקבלה זה יכול להיות פסוק פסוק פעמיים בתרגום, פסוק פסוק פעמיים בתרגום, זה על פי הקבלה. אבל בן אדם לא חייב להיות מקובל, רוצה לעשות כמו דעת הפשט, כמו שכתוב בגמרא. בגמרא כתוב שכל יהודי חייב בכל שניים מקרא ואחד תרגום. אז כתוב שמה איך יקרא, כתוב שיקרא פעמיים את הפרשה, אז הוא קורא את הפרשה פעמיים, קורא אותה אפילו כולה, פעם אחת קורא אותה, ואחר כך עוד פעם קורא אותה, מתחסה עד סופה. ופעם אחת קורא את כל התרגום, תעשו על תרגום. למה יש אנשים מתבלבלים? הוא קורא את הפסוק הזה, אחר כך, כל מי שקרא את התרגום של אותו הפסוק, או עולה למעלה או יורד למטה. תלוי היום בתרגום ועושים לו סכן ככה, מקום מצומצם. אז הוא לא יודע בדיוק, זה שייך לפה, שייך לפה. בפרט אדם שלא מבין שפת שירי התרגום, לא תקף עומד על הדבר. פרט שמוחו במקום אחר. אז הוא קורא תרגום של פסוק אחד על פסוק האחר. אז זה לא טוב. אז אחרי נקרא, כמו שאמרתי, כל הפרשה כולה מכה אחת, מתחילת סבב עד סופה, ועוד פעם נקרא את הפרשה, עוד פעם אחת, סבב עד סופה, אחר כך תרגום כולו מתחילת סבב עד סופו. ובזה סבב, העקר קרא, שניים נקרא ואחד תרגום. כמו שאמרו, ואלה שמות, ראשי תיבות, ואלה שמות, וחייב אדם לקרוא הפרשה, שניים נקרא ואחד תרגום. הנה ראשי תיבות ואלה שמות.
אדם לא רואה טוב, הוא לא יכול לקרוא. אז מה הוא יעשה
שהוא יעלה לתורה? מי שהוא לא רואה, תראו מה זה לא רואה טוב, אני יודע מה אתה אומר טוב. יש אדם שהוא רואה, יש אדם שלא רואה. מי שלא רואה, יש להתקרב ככי שתענם שלא סמוך את התורה, מה אני יכול לעשות לו? או שילך לחפש לו משקפיים גדולות, מה אני אומר לך? אבל יש אדם שלא רואה מסכן. מה יעשה? יקרא בתורה או לא יקרא? בזה יש מחלוקת, יש חילוקי דעות. דעת מרן צריך לקרוא מתוך הכתב. קורא בעל פה לא יצא ידי חובה תורה, ולכן כתב מרן סומה לא יעלה ספר תורה. אדם שהוא עובר לא רואה, לא מזמינים אותו ספר תורה בכלל. צריך לקרוא אדם שפרנדורי שבכתב את הרשיין אמרם בעל פה. אז איך הוא יקרא ועל מה יברך? כבר שהוא לא רואה את הכתיבה. לכן פוסק מרן שצריך לא להעלות אותו ספר תורה באדם שהוא לא רואה, רק אדם שהוא יכול להביט נכוחה לראות ולקרוא, זה טוב. זה דעתו של מרן, ויש פוסקים שחוקים עליו. كما بسفر مسألة من يمين وبعثوا على بشنوم يا سجني هور يا حكم جدو تميزوش الربي مدخايا في بعض الدموشين هو كتاب هرام مضيع وتانو عشان على تسف التوران كل حين بشنو نحن نسف التوران لخين هرام كتاب بسكنين أروخ هو اختيم لي بشبه سفر شلون اسباس سفر مسألة من يمين سفر حشوب مهون אבל המחבר היה סגן נהור, לא היה רואה. היה לו תלמידים, והכתיב את זה לתלמידים שלו, וחבר את הספר של מסעת בנימין. ותראה מסעת בנימין חמש ידות. אז הוא כתב באורך, בביא הוכחות, שלא כמו מרן. מה? ההוכחות האלה לא שמרן עלה ממנו. למשל, יש ספר האשכול. ספר האשכול היה אז בכתיבת יד, לא היה מצוי בזה כל אחד ואחד. אפילו אחי מרן, היה לו כרעי קטעים מהספר הזה. הוא מביא את ספר האשכול. כתוב שם, מה שכתוב במשנה, במסכת מגילה כף דלת, שומע אינו עולה לתורה, זה מדובר בזמנם, כל אחד ואחד היה קורא את הקריאה שלו. אז השומע הוא עולה, קורא את הקריאה. דברי שבכתב את האדון השאל אמרם בעל פה, והוא לא רואה מסכן. אז איך יברך על קריאה וקורא קריאה שהוא לא רואה אותה. לכן אמרו לא קורא. עכשיו בזמננו, כך אומר בספר האשכול. עכשיו בזמננו שיש חזן קבוע והוא קורא בתורה לכל עולה ועולה. אז החזן הוא רואה מתוך הקריאה והוא קורא. והסומע יוצא מדי שומע כעונה. מה יש אם הוא לא רואה? הוא לא רואה, אבל חזן שהוא קורא בתורה יש חזן קבוע והוא קורא מילה במילה. וזה קורא אחריו מילה במילה בעל פה. אז מה יש בזה? למה לא יוצאים לחובה? לכן סובר ספר האשכול שמותר לעלות שומע לספר תורה. זה לעשות שבעל ספר האשכול היה אדם גדול, חביב של הרעבד בעל ההשגות. רבי אברהם בר יצחק היה בדין בן ארמונה, והוא כתב את החלוק הזה. מביאים אותו כמה פוסקים סומכים עליו. אז מסעת בנימין נשען כל כוחו על ספר האשכול הזה. ומרן הביא את ספר האשכול, אבל דחה אותו, חלק עליו. אבל לא, שאר פוסקים לא משמע כך. שאר כל הפוסקים, הראש, העתיק את הדין הזה, סומע, לא יעלה לספר תורה. והראש היה אחרי הספר האשכול. ובזמנו כבר היה חזן קבוע, אף הפיקן לא חלק בזה. וכן משמע בשאר פוסקים. בעל מסעת בנימין אומר לו, אין ראיה בשאר פוסקים, העתיקו את לשון המשנה וכו' וכו', בכוח. הרב עצמו לא היה שומע למרן, הוא בעצמו היה עולה ספר תורה. ועוד גם כן היו כמה גדולים שהסכימו למסעת בנימין, בפרט אנשים שהם תמיד חכמים גדולים היו, ולא היו רואים, לעת זקנה, כהו עיניהם לראות, וראו. אז מה, לא יעלו לספר תורה, זה דבר קשה. יש לו יום פקודת אבא שלו, או אמא שלו, עולה מפטיר, עולה משלים, אז לא לעלות כלום, זה קשה מאוד עליהם. לכן הם עשו פסקים וחלקו על מרן. ויש אומרים, בספר כתוב, כך כתוב בספר דרע יצחק, של רבי יצחק עתיה, שהיה לפני 200 שנה, חברו שהרב חידה. הוא כותב בספרו, ושמעתי מפי מגידי אמת, שאפילו בירושלים עיר הקודש עטרי דמרן, נוהגים להעלות שומע לספר תורה. וכן, אחרי שיש מנהג כזה, יש להם ממש שיסמוכו. אני בזמנו, כשהייתי חזן פה בברוכו, אם אתם זוכרים, היה... מה שמו היה? מרדכי חלפון. זה היה סגן נהור מסכן. והוא יודע לקרוא בעל פה, והיה קורא בעל פה, מפטיר, הכל, יודע הכל. אבל הוא שומע, סגי נהור, לא הייתי מעלה אותו תמיד, אבל בזמן שיש לו פקודת השנה של אבא שלו, של אמא שלו, עגבת נפש מסכן, מצטער שלא יעלה לסוף התורה, הייתי מעלה אותו, מעלה מעין, סומך על דעת הפוסקים האלה שמתירים. בדרך כלל אנחנו פוסקים כמו מרן, אבל מכיוון שמעידים שכך היה מנהג בירושלים, בשעת הדחק כדי לסמוך על העדות הזאת, ואינו מעלים גם כן סומע כזה לסוף התורה. אז גם כן בשעה בתי כנסת, אם יש סומע כזה שהוא יודע לקרוא, ומפרט כזה, מפציר, זה משלים, הוא היה לו הכתב הזה של הסומעים, מה קוראים אותו, ברייל, ברייל, הכתב הזה, הוא יודע לקרוא אותו. היה ככה משמש ביד שלו, והוא קורא את ההפטרה בעל פה, יודע, היה בעל פה. על כל פנים, גנו עגמת נפש, אם לא מעלים אותו, יש לו צער. יום פקודת השנה של אבא שלו, של אמא שלו, לא לתת לו לעלות, כדאי איך הם הפוסקים שמכירים, סוף סוף זה עניין די רבנן, כדי לסמוך על דעת בעל האשכול בשעת הדחק. למה אתה מוסיף? מה משנה? הכר הוא הברכה, החשש הוא בשביל הברכה, שמברך ברכה לבטלה. מה לי מוסיף, מה לי גורע. בתוך שבעה עולים יכול לעלות. לכן יכולים להקל. אחרי שבוסקים מעידים שככה היה המנהג. יש גם בספר זרע אברהם, באברהם יצחקי, הבדי של חברון. רק כותב בתשובה שמותר. סומך גם כי הספר האשכול. יש רבים שסמכו על זה. למה לעשות חומרות בשעת הדחק? זה לא אומר שעשו ככה, כל שבת עלו לו. זה לא בזמן שהוא נחות למשל, אין דבר. רבי יהודה היה שחמיר מאוד בזה. אמר שהיה מעשי שהיה, שחתן אחד, מסכן, היה סומא, היה סגן אור, לא רואה. ורגילים, חתן שבא לבית כנסת, עושים לו מקילות עם ועולה, ואלק דרק, עולה של אישי, רביעי. שלח לו הרב, תעשה מניין בבית שלך, לא תבוא אחר כך, אנחנו נבייש אותך, לא נענה אותך לסוף התורה. אז תהיה שונים, תהיה משונים מכל החתנים, למה לך? תשאיר בבית שלך, תכבד, יושב בביתך. תעשה מניין, תפלל שם, אין ספר תורה בבית, אז תפללו שחרית ומוסף, אחר כך יבואו ישמעו קריאת התורה אצלנו. ככה אתה שלח לו וכנס. זאת אומרת, היה מקפיד מאוד לא לזוז מדברי מרן. מרן אמר שמד על ספר תורה, נגמר, לא רוצה לראות ספר תורה. החתן, בושה בשבילו, יבוא לבית כנסת ולא יעלה, אז יהיה גידול ברוך בשני הבריות. כל החתנים עולים, הוא לא עולה. אז לכם בשביל זה, למה צריך לעשות? אמרנו שישם בבית שלו, שם בבית אין ספר תורה בלב אחי. אז יבואו לכבודו של החתן, חתן דומה למלך, כך כתוב. לכבודו של החתן, באים, מתפללים יחד איתו, אחר כך יצאו, יבואו ישמעו ספר תורה בבית כנסת, הוא יישאר בביתו. כי הרב הזה טראבו, שלא יבוא, וכך היה, שמע בקולו, מה יכול לעשות? הוא היה מרד דעת לה, היה בדין של אלג'יריה. פירש לא רצה לזוז בדברי מרן. אבל כפי שאמרתי, אחרי שיש לנו עדויות כאלה, שכמה היו נוהגים להקל בדבר הזה, בשעת הדחק אפשר לסמוך עליהם. לא שמעתי מה אומר. צריך לומר להם שיקראו. זה צריך לומר להם שיקראו. מספיק שיאמר להם. אמר להם שיקראו, חזקה שיקראו. אמר להם, לא תסתכלו למעלה ולמטה. לפעמים אני מרגיש, העולה לא מסתכל יחד איתי. אז אני מפסיק, מסתכל עליו. ראה לו. אז מסכן, הוא הולך אחריי. אני מרגיש שהוא לא קורא יחד איתי, אז אני מפסיק. רומז לו, מראה לו ככה באצבע, הוא מסכן נכנע. בפני שמי נחת הוא. אז אם ככה, מה אפשר לעשות? מספיק ככה, לא צריך לעשות יותר מזה. וגם צריך מפעם לפעם להסביר בקהל, בציבור, שידעו שהדין הוא שצריך להסתכל יחד עם החזן ולקרוא יחד מילה במילה איתו. ככה דין, הדין הזה לא ישתנה. אז אומר כאן גם כן, כבר הזמן הגיע, אומר שכל אלה שהם עולים לספר תורה, שיברכו את ברכות התורה, יברכו אותם בקול רם, בפני שהעם ישמע אותם, ויענו אחריהם אמן, ויחשב להם למניין של 100 ברכות. כי שומע כעונה, כאילו כעונה, לא ממש כעונה. אבל בכל זאת, לעניין, כיוון שיש לנו חסרון ביום שבת, אין לנו מניין של 100 ברכות, יחסר לנו 20 ברכות ומעלה. אז לכן, כשישמעו לכל הפחות קריאת התורה, וישמעו גם כן ברכות התורה מהעולים, כל אחד ואחד מברך שתי ברכות, לפניה ולאחריה. ולכן אחר כך המבציר גם כן, יש לו ברכת ההפטרה, חוץ מברכת, כשמונה, שמונה פעם שתיים זה 16. לכל הפחות יש 5 ברכות בהפטרה, אז יש לו 20 ומעלה. אז זה ישלים את המניין של 100 ברכות. שבכל יום ויום ברוך השם יש לנו די ויותר. גמרא אומרת, חייב אדם לברך בכל יום 100 ברכות. פסקו את זה כל הפוסקים, אין בזה מחלוקת. לכן דקדק אדם ביום שבת לא יחסר לו 100 ברכות. אם מוסיף, יכול להוסיף בפירות, בכל מיני דברים, גם בלילה, גם בבוקר, ויהי ערב, ויהי בוקר, ברך בורי עץ, בורי פרי אדמה, שהכל, כל מיני דברים, יכול להוסיף, לעשות אותם בעצמו, עדיף. אבל לפעמים עדיין לא יחסר לו, אז לכן כשהוא מקשיב לעולים מספר תורה, שהם מברכים בקורה מילה במילה, ואני אחריהם אמן, יחשב לו בשעת הדחק כאילו בעצמו בירך. זהו הדין. באמת, לא כל כך קשה לעשות כל מיני מאמצים, עשרים מה שיחסר, חסר עשרים ברכות, בערך עשרים ברכות, זה מה שחסר. אז הם יכולים להשלים אותם, גם בפירות, גם בשעה דברים, גם בלילה, גם בבוקר. אבל בשעת הדחק אין לו בירה, שומע מהאנשים האלה שהם עולים בספר תורה, ובזכיר זכיר לחובה. אבל אמרתי פעם הרמז של הפסוק, האלף לך שלמה, ומאתיים נותרים את פריו, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך שמעיני. מפרשים ככה אומרים. הגמרא אומרת מסכת חולין דפי זין, כל ברכה של מאה ברכות, מאה ברכות אנחנו מברך בכל יום, כל ברכה מהם שווה עשרה זהובים, כך הגמרא אומרת. אם היה בעולם הזה, זה עשרה זהובים. בעולם הבא, הזהובים של שם זה הרבה יותר יקרים, יש להם ערך עליון, זה זהובים רוחניים. ובכן, מאה ברכות, כמה זה זהובים? אלף. זה אלף. בכל יום היום יש מאה ברכות די ויותר, יש בשפע. למה? שלוש תפילות שאנחנו מתפללים בכל יום, שלוש תפילות, כל אחת 19 ברכות. שלוש פעם 19, כמה זה? 57. שלוש פעם 19, כמה זה? תעזרו לי קצת. 57, טוב. 20 ברכות יש בבוקר ברכות השחר. 20 ברכות, תספור אותם, 20 ברכות. עם ברכות התורה. ביחד, בסך הכל יש 20 ברכות. 20 ו-57, כמה נעשו? 77, יפה. 7 ברכות יש עקירת שמע. ואלוהם, 3 בבוקר, יוצר המאורות, המחלה המוצא באהבה, גאל ישראל, ו4 בערב, מעריב ערבים, אוהב את עמו ישראל, גאל ישראל, שומע את עמו ישראל לעז. אז כמה נעשו? 7 ו-77? 84. יפה. יש לנו גם כן 2 ברכות, ברוך שאמר והשתבח, לפני פסוקי דזמרה. אז כמה נעשו? 86. יש לנו אתם בסוסית ולניח תפילין, כמה נהיו? 88. יאכל אדם 2 ארוחות ביום, כל ארוחה יש בה 6 ברכות. על נטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ, 4 ברכות של ברכת המזון. אז 2 ארוחות, 6 ו-6, 12, הנה יש לך 100 ברכות. אחר כך יש לך אשר יצר, שהכל נהיה בדברו, אתה שותה, אתה אוכל, כל הזמנים האלה פירות, אז זה מחשיש. אם תעשה עוד ארוחה, הרבה מן הצמחים 3 ארוחות, בדרך כלל, אז יש לו הרבה יותר מ100 ברכות. אבל מינימום 100 ברכות, כל יהודי כבר עושה, פחות. יבוא בשבת, יש חסרון, למה? יש 4 תפילות בשבת, ערבית, שחרית, מוסף ומנחה. כל אחד כמה? 7 ברכות. ביחד צריך הכל כמה זה? 28. שם 57 היה לך, פה 28. כמה הפרש? 29 הפרש. אז מאיפה ישנים אותם? אז צריך לעשות ברכות. אלא מה, יש לך חובה. בשבת אסור לאכול פחות מ3 סעודות. בצורה לאכול 3 סעודות. אז תוריד 6 ברכות של סעודה שלישית. כמה נעשו? תוריד מ-29, כמה נהיו? 23. 2 ברכות קדוש בלילה, וברכה אחת של קדוש בבוקר, נשארו 20. אז זה חסר 20. העשים האלה צריך לשים פירות, כל פעם מורה פרי החיית, מורה פרי אדמה, שהכל יהיה בדברו, ועוד פעם אחרי שעתיים שלוש, עוד פעם ועוד פעם, עד שישנים מצעשרים, זה מה שיש לעשות. זה כבר משנים אותם בספרמרקה, ספרמרקה, פירות, מגדנות. ואם לא יכול, אני תפרן, אין לו, לא ספרמרקה ולא שום דבר, אין לו. וכמה יעשה? וזה כבר ישמע מהעונים בספר תורה, ויוצא את זה חובתו. זה שאומר, אמרנו עכשיו שמאה ברכות זה 70,000 זהובים, למה כל אחד 10 זהובים, אז כמה נעשו? 1,000. שלמה שכתוב בשיר השירים, הגמרא אומרת שלמה זה הקדוש ברוך הוא, מלך של שלום שלו. אומרים, 1,000 לך שלמה, כל יום יש לך 100 זהובים, 100 ברכות, כל אחד 10 זהובים, זה 1,000, 1,000 לך שלמה. מה נעשה בשבת? ומתיים שחסר 20, זה נוצרים את פריות, עשו מורי פרי העץ, מורי פרי אדמה. ואם תאמר לו, אין לי פירות, תפרן, אני, אין לו. היושבת בגנים, הגנים של הקדוש ברוך הוא, זה בתי כנסיות, בתי מדרשות. חברים מקשיבים, תקשיב את הברכות, לקולך השמעיני, גם כן זה עולה לצורה, שיביא את קולו מעט, שישמעו. אז עונים אחר המנק, שומע כעונה, כאילו בעצמם ברכות. ואחרי בקשה, יש לך איזה כנסת, ואני אתם לעשות שנאמר, אז החפש למעשה טוב, יביא תורה ויעביר.